פוליטיקה היא בהחלט דבר שבאמצעותו אנחנו משנים חיים. אבל צריך לזכור, פוליטיקה היא לא המטרה. פוליטיקה היא האמצעי. אם אני שוכחת את הדבר הזה, אין לי סיבה להיות שם.
ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה מה אני הולך לעשות שאני גדול. אני אקי שמיד, איתי כאן נמצא אחד ויחיד, נמרוד גולדשטיין.
שלום לכל המאזינים, כיף שאתם פה. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט, ולגל יושע, מנהלת הסושיאל שלנו. אז למי שלא זוכר את הקונספט, בכל פרק אנחנו מאחים פה איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו מאוד 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 שמחים ומתרגשים לארח כאן את קארין אלהרר, חברת כנסת מטעם מפלגת יש עתיד, והאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד שרת האנרגיה. עורכת דין במקצועה, נשואה לירון, ואימא ליואב ויונתן. שלום קארין.
אהלן חברים, מה שלומכם?
כיף ענק שבאת לפה.
האמת שאני מאוד מתרגשת.
אנחנו הרבה יותר.
כן, ממש. יש פה יום סוער ומעניין, ואנחנו סופר מתרגשים, ותודה שהגעת, שצריכו לסדר את הדבר הזה. ואנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. אנחנו קוראים לסקירה ב-60 שניות. זה לא חייב להיות 60 שניות כמובן. סתם כדי להבין מי את, למי שלא מכיר. לתת איזושהי סקירה על חייך, מה עשית עד היום, ולאן נגעת, ומה את עושה?
אז אני קארין אלהרר, כפי שהטבתם לומר, בת 45, בפוליטיקה כבר 10 שנים, לא חלמתי להיות חברת כנסת שהייתי ילדה קטנה.
נגיע לזה.
נגיע לזה. אני גר בראשון לציון, משפחה חמודה. מה עוד אפשר להגיד? הייתי שרת אנרגיה, הייתי יו"ר ועדות בכנסת, הייתי מנהלת מערך הקליניקות באוניברסיטת בר אילן, פקולטה למשפטים. נראה לי בתמצות, זה העניין.
זה העניין. טוב, קול, מגניב. מה זה קליניקות? מה זה מערך הקליניקות רק?
קליניקות זה מרכזים שמעניקים סיוע משפטי לאנשים שאין להם את האמצעים הכלכליים כדי לזכור שירותי עורכי דין. מערך כזה הוא גם מלמד סטודנטים למשפטים בפרקטיקה איך להיות עורכי דין טובים, וגם על הדרך עושה את הדבר הטוב, מסייע לאנשים מוחלשים בחברה.
מדהים.
מדהים. אז אני אשמח שנתחיל מהסוף. בעצם במה זה אומר להיות חברת כנסת? מה התפקיד הזה אומר בעצם?
האמת שלהיות חברת כנסת זה עולם ומלואו. זה גם מה שכולם בטח מכירים, לחוקק חוקים, להעלות הצעות חוק פרטיות, גם לפקח על עבודת הממשלה, שזה מאוד קשה בימינו, אבל עושים את זה. גם להעלות נושאים לסדר היום, דברים שהם בדרך כלל נשכחים מעין ומלב, נושאים שהם בדרך כלל בחצר האחורית של מדינת ישראל, אז זה חלק מהתפקיד. זה אומר להיות בקשר עם הציבור, לא רק הציבור שבוחר בי, אלא גם ציבור נוסף, להביא קהלים חדשים, לקיים אספות, להיות בכל מקום בערך.
ולהתראה לפודקאסטים.
חלק משמעותי.
מצוינים, כן.
איך מתחיל חוק? אמרת לחקק חוקים, איך עולה רעיון לחוק?
אחי, אתה קם בבוקר, מה, היום אני מחוקק את החוק של החיים.
אז זהו, כן. בואו נספר לכם. אז החוקים הכי מוצלחים שלי, הם חוקים שהגיעו מפניות ציבור. אנשים שפנו אליי באימייל, אמרו לי, תקשיבי, יש פה סיפור, את לא מאמינה. ואז אני עושה את הבדיקה עם היועצות המצוינות שלי, ומוצאת שיש איזו בעיה שהיא רחבה, שיש הרבה אנשים סובלים, ומציעה הצעת חוק. ואז זה עובר תהליך מאוד מאוד ארוך, בייעוץ המשפטי של הכנסת, במזכירות, מונח כמה ימים, עובר לוועדת שרים לחקיקה, ועדת השרים קובעת האם כן או לא, ואז מגיע למליאה, ושוב הולך לוועדה רלוונטית בכנסת. שוב חוזר למליאה, שוב ועדה, ושוב למליאה קריאה שנייה ושלישית. נחשו כמה זמן לקחה לי הצעת החוק הכי קצרה שהגשתי?
8 חודשים.
3 שנים.
יפה!
כמה?
8 חודשים.
הופה! עקבתי.
שיחקת
אותה. היה פה מסלול ארוך וצריכתי לעקוב.
לא חקרת בכלל. מצחיק. מעולה, וואו, אשכרה. כל כך הרבה זמן?
כן, זה תהליך ארוך, זה...
וכמה אנשים מעורבים בחוק הזה וכותבים חוק ביחד?
זה יכול להיות מ4 אנשים שהם ביסוד של הדבר, וזה יכול להיות 400. נורא תלוי, יש חוק שאני מנסה להעביר כבר מ-2015, שעוסק בזכויות צעירים חסרי עורף. בחוק הזה היו מעורבים מאות אנשים, כי זה מספר רב של עמותות שהם פורום, צעירים וצעירות שדיברתי איתם, שהם עזרו לי לדייק כל מיני דברים בהצעה. הייעוץ המשפטי בכנסת, היועצות שלי בממשלה, השרים הרלוונטיים, היועצים שלהם, ואתם יודעים, זה באמת מאות אנשים.
אמרת מאיזה, מ-2015 אמרת?
כן.
איך, כמה פעמים אמורים לחלוא על כל מיני דברים?
וואו, עשרות.
מה, איך את מתמודדת עם זה?
מבאס ממש. זה מבאס, כי זה לא שאני חושבת שכל השכל אצלי, אבל אני מאמינה שכשאני באה עם הצעות חוק, יש להם, בצרפתית אומרים ריזון דטר, יש להם סיבה למה באתי איתם, כי יש אנשים שנמצאים במצוקה אמיתית, יש צורך אמיתי בדבר הזה. וכשהממשלה באה ואומרת לא, צריך להבין, הרבה פעמים הלא הוא פוליטי, כי אני מהאופוזיציה והם מהקואליציה. אגב, זה קורה בכל הממשלות.
מעייף.
מאוד מתיש, מאוד מעייף, בעיקר מאכזב את מי שאני אמורה לייצג אותו. וכשהם מאוכזבים, גם אני מתבאסת.
את חושבת שיש דרך לעקוף את זה?
זה לא גזירת גורל. בעבר, אני זוכרת שהייתי צעירה ממש.
שהיה לך מלא כוח.
שהיה לי מלא כוח. בממשלת שרון, האחרונה, היו פעמים שבהם נתנו לחברי אופוזיציה הזדמנות להעביר חוקים במליאה ככה, בלי
השכרה.
ועדת שרים לחקיקה, בלי שקובעים אם חוק ימות או יחיה. אלא באמת נתנו לחקים, חברי הכנסת בקואליציה, לבחון מה צו מצפונם. לא הצגה.
השכרה.
אמיתי, נתנו להם להצביע.
ממש...
זה מרענן.
נשמע כמו שדה מלא פריחה וחדי קרן.
כן, כן, בימינו.
אוקיי, את יכולה לספר לנו איך נראה יום סטנדרטי שלך פחות או יותר, שנבין איך זה נראה, או שזה כל יום מורכבת?
אז אני אגיד, מה שמדהים בלהיות חברת כנסת, לטוב ולרע, שאתה לא יודע איך היום נראה.
מתחילים אותו ב-11.
יש לך לוז.
איזה 11?
הלוואי. יש לך לוז שהוא קבוע ביומן. אתה קם בבוקר, אתה יוצא מהבית, בדרך כלל לפי השעה שבה נקבע. מאותו רגע יש ליומן רצון משלו. כי פה פגישה משתנה, פה נכנסת עוד פגישה, פה פתאום קוראים לדיון. זה באמת יום, הרבה פעמים יצא שאני אומרת לבעלי, אני חוזרת הביתה היום גג שעה 18:00. ב-19:00 אני מודיעה לו שומע, תבטל תוכניות. זה קורה כל הזמן.
טוב.
בקיצור, אנחנו כמעט ולא עושים תוכניות.
אבל יש לך איזה תחולות שחוזרות על עצמם, דיונים שקורים באופן קבוע?
כן, יש את הימים שני, שלישי ורביעי, שאלה ימי כנסת. בבוקר יש דיונים בוועדות הכנסת, אחרי צהריים יש דיונים במליאה. זה פחות או יותר לא זז. ונגיד עכשיו, בתקופה הזאת, אני חברה בצוות המסע ומתן בבית הנשיא. אז אם יש לי שיעה, אני לא מגיעה לכנסת בבוקר. אני בבית הנשיא. זה דברים שמשתנים.
בטורף, איך התחושה להיות נציגה של כל הדבר הזה?
הרבה אחריות. הרבה תסכול. מצד שני, גם הרבה תקווה. שאולי נצליח להביא בשורה.
אמן.
אמן.
אני פנים שלך, אני רואה שיש משהו שמתבשל שזה כיף.
אני לא יודעת מה אתה קורא. האמת שלא הכל תלוי בי, מה תלוי בי, דברים היו נראים אחרת לגמרי.
הלוואי שהכל תלוי בך.
מחזיקים אצבעות. מה את מאוד אוהבת לעשות בעבודה שלך?
אני אוהבת המפגש עם אנשים. זה לב ליבו של האירוע. היום שבו אני מצליחה להעביר הצעת חוק, הוא בערך היום הכי מאושר בחיי.
יש מסיבה אחר כך.
מה זה מסיבה? אני תקועה שם על איזה ענן. אני ממש חושבת שלהיות חבר כנסת זה קודם כל זכות גדולה. תחשבו, אחד מתוך 120 שנבחרו. זה כאילו אני זוכרת את זה כל בוקר שאני באה לכנסת. גם בימים מבאסים ממש, יש לא מעט כאלה, אני אומרת עדיין, יש לך את הזכות להיות כאן.
זה ענק. לגמרי.
כן.
מה את לא אוהבת?
מה אני לא אוהבת? אני לא אוהבת את הריבים הפוליטיים שהפכו להיות הרבה יותר משמעותיים. תמיד אמרתי לעצמי שכשנגיע למצב שבו אני מתעסקת 90% מהזמן בפוליטיקה, אני לא אהיה שם. כי לא באתי למשחק הפוליטי, אני אמרתי ככה, אתה אמרת ככה. באתי כדי לשנות חיים של אנשים. אני זוכרת במפגש הראשון שלי עם יו"ר המפלגה, הוא עוד לא היה חבר כנסת, וגם אני לא. הוא שאל אותי, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? הייתי כבר די גדולה, כן?
יכולה להגיד לו תאזין לפודקאסט.
כן.
זה בעצם היה בפעם הראשונה שיש עתיד רצו לכנסת?
כן, עוד לפני.
2013 או מתי זה היה?
רצנו ב-2012, נכנסנו לכנסת במרץ 2013, והמפגש הראשון שלי עם יאיר לפיד היה שנה קודם. זה מצחיק. מי שהפגיש בינינו היה שי פירון, שהיה שר החינוך פעם. הוא היה סטודנט שלי בקליניקה.
בטורף.
כן, ככה התגלגלו דרכנו. ויאיר בזמנו שאל אותי, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? את עורך דין? מסייעת לאנשים? מה? לאן פנייך? אז אמרתי לו שאני רוצה לעזור לאוכלוסיות רחבות יותר. כשמגיע לקוח, אני צריכה לדעת מה הבעיה, לכתוב מכתב, אולי להגיש תביעה, אולי נזכה, אולי לא. אבל זה עוזר רק לו. מה עם כל אלה שלא מגיעים? אז זה מה שאני אוהבת במקצוע, בשליחות הזאת, לעזור לאוכלוסיות מאוד רחבות, ומאוד, אם יש מה שמבאס אותי שלא מצליחים, אני תמיד בתקווה שנצליח עוד ועוד.
אפשר להתעכב על המילה פוליטיקה?
כן, בטח.
זה נשמע כמו איזשהו משחק מוחות או איזשהו משהו קצת יותר מאתגר, ולי קשה לראות כזה אנשים שמתעסקים בזה ולא אוהבים את זה בכלל. יש פה איזשהו משהו טיפה מאתגר, ודווקא המשחק הזה דווקא יכול להיות מאוד מעניין.
לא, פוליטיקה, פוליטיקה נמצאת בכל מקום בחיים שלנו. בסדר, פוליטיקה היא לא מילת גנאי. שאלה עד כמה הפוליטיקה עצמה, התחכנות, אני אומר ככה, אתה אומר ככה, הכללות, הדברים המכוערים שרואים מהמליאה, עד כמה זה תופס את תשומת הלב. אם זה עיקר תשומת הלב שלך, וואלה, איבדת את הדרך. אם אנשים לא זוכרים למה הם שם, מי בחר אותם, מה התפקיד שלהם, שהתפקיד שלהם הוא לשנות לטובה חיים של אנשים, אז יש בעיה. פוליטיקה היא בהחלט דבר שבאמצעותו אנחנו משנים חיים. אבל צריך לזכור, פוליטיקה היא לא המטרה. פוליטיקה היא האמצעי. אם אני שוכח את הדבר הזה, אין לי סיבה להיות שם.
מטורף.
אז את בעצם אמרת שיאיר שאל אותך, מה תרצי לעשות שתהיה גדולה?
כן.
אני מניח שזה לא הפעם הראשונה שהשאלה הזאת פגשה אותך, אז אני אשמח שננסה לחזור לרגע הזה, אם יש לך איזה רגע ספציפי או נקודת החלטה, שבו אמרת, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה?
אז אתה זוכר, אמרתי לכם בתחילת השיחה, שלא חלמתי להיות חברת כנסת. כשהייתי בת 13, שזה די מזמן, בוא נגיד לכם סוד, הייתי תלמידה די, איך נאמר, פחות טובה.
זה מביא תקווה להרבה מאזינים, זה
כן, כן,
טוב
באמת,
לשתתר את זה.
אני הייתי בטוח שתגידי בדיוק ההפך.
לא, לא, תלמידה באמת גרועה. והודעתי לכולם שאני הולכת להיות עורכת דין. שהמורה שלי באמת כמעט נפלה מהכיסא. אמרה לי, איזה עורכת דין? את שומעת מה את אומרת? אמרתי, כן, תראי שאני עורכת דין. והם ידעו אותי לבית ספר לייצור אופנה. באמת, לא רצו לשלוח אותי לתיכון עיוני. וההורים שלי אמרו, קרין, או שתתאפסי על עצמך, או שייצור אופנה הייתי זה. וזה היה המאבק הראשון שניהלתי.
אבל כבר שם, למה חיוונת להיות עורכת דין? מה משך אותך לתחום הזה?
אוקיי, אל תצחק עליי.
סדרת טלוויזיה, אני מרגיש פה איך להגיע.
יפה. כן, לא, פעם לא היה סוץ, היה, אתם בטח לא מכירים, אתם נורא צעירים, פרקליטי LA.
אנחנו לא מכירים, אנחנו נורא צעירים.
זה הייתה סדרה ממש מגניבה, כמו הסוץ, נו, אבל של פעם. וחלמתי להיות כזאת. במשרדים המפונפנים, עם חליפה נורא יפה, נוף לים.
אובג'קשן.
כזה, בדיוק. ורציתי כזה. ואיך נאמר, זה לא אותה מציאות. ובאמת כזה התחלתי להתאפס על עצמי. נאבקתי. התחייבתי להנהלת התיכון, כי בזמנו לא היו חטיבות, התחייבתי שאני אשפר את הציונים, אם אני לא אצליח בכיתה ת' להתאפס, אין בעיה, אני אחזור לעיצוב אופנה. מאז נהייתי חרשנית, שיפרתי את הציונים, והתקבעתי בבית ספר המשפטים. נראה לכם שלא חזרתי למורה שלי להראות לה את אופס הקבלה? היא באמת פחות האמינה בי.
צריך שמישהו יאמין בנו.
חייבים, רוצה שהיה לי את ההורים שלי.
טורף.
שאמרו לי, תעשי מה שאת רוצה.
ואז היית הרבה זמן במערכת המשפט, אני מניח שגם שם היו כל מיני צמתים.
תראו, במערכת המשפט מהר מאוד, כבר בית ספר המשפטים, הבנתי שזה לא יהיה כמו פרקליטי LA. קצת התאהבתי בעריכת דין חברתית. התחלתי להתנדב בעמותה שנקראת הלב במשפט. זו עמותה שמסייעת למוחלשים, והכרתי כהוצאה לפועל. פתחתי במסגרת ההתנדבות עמדות סיוע בהוצאה לפועל בכל מערכות ההוצאה לפועל בישראל. היה מרתק. כאילו זה באמת לראות האנשים שאף אחד לא סופר אותם. ומאז פשוט הבנתי שאני לא אעשה כסף, ואני כנראה לא אסתובב בחליפות המהודרות. אבל אני כן אעשה משהו מאוד מועיל עם המקצוע הזה, שזה זה נכס. להיות עורך דין זה, יש לך כלים לשנות חיים של אנשים. התחלתי לעשות את זה שהייתי סטודנטית, וואלה, התלהבתי מזה.
היה לנו פה פרק שהמרואיין אמר שהחיים זה מונופול, ורק מי שלמד משפטים יודע את החוקים של המשחק.
וואו, גאוני, אני אשתמש. גאוני.
מטורף, את זוכרת סיפור ספציפי?
כן, הסיפור הראשון זה היה נורא. במסגרת ההתנדבות הגעתי ללשכת הרווחה בבת ים. והמקרה הראשון שהגיע לה הייתה בחורה צעירה, אימא לילד בן 3, שביקשה שאני אנסח עבורה בקשה לצו הגנה, כי בעלה מכה אותה, והיא מפחדת שהוא יפגע בה ובילד. נראה לי שלא ישנתי שבוע, ודאגה שבאמת הבקשה תתקבל. זה היה סתירת לחי. כי גדלתי במשפחה ממוצעת, כזה מעמד ביניים, בחולון, לא בסביון, ועדיין זה לא דברים שראיתי ונתקלתי בהם. ופתאום ממש אגרוף לבטן, שיש אנשים כאלה ושאף אחד לא עוזר להם. וזה היה מבחינתי אירוע משנה חיים. זה היו עוד כמה אירועים, אבל זה באמת הפעם הראשונה שאמרתי, לא יכול להיות שאין אף אחד שיעזור לה. והבנתי שאני הקטנה סטודנטית למשפטים שנה ג' וואלה. והצלחנו אגב.
שמע, מדהים.
קיבלה צו הגנה.
יש עמותות כאלה שתומכות בדבר הזה היום?
יש עמותות, לא מעטות אפילו. הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים לאן לפנות, מה לעשות. מבחינתי המטרה היא שיהיו כמה שפחות עבודה לעמותות. המדינה צריכה לתת את הסיוע הזה. המדינה נותנת, אבל קשה לה.
אוקיי, אני דיברנו כבר על עריכת דין, אנחנו מדברים פה על לימודים.
כן.
לדעתך, בעידן של היום, לימודים זה חובה או בונוס? אקדמיים, כמובן, אני מתכוונת.
כן, כן, לא, תיכון ברור. אני בגישה של לימודים זה דבר מעולה. קודם כל, לימודים, כמו הצבא אגב, יש שם תהליך חברות מטורף. זה נראה לי כאילו חלק מההוויה, אבל נעזוב את הצד החברתי במובן הפרקטי. גם אני לא רוצה להיות עורך הדין, בעיניי תואר ראשון, זה כמו BA כללי, כאילו זה must. אתה לומד דברים באמת בסיסיים. כל לימודים. בעיניי היכולת ללמוד, הזכות ללמוד היא זכות מופלאה. אני הייתי שמחה ללמוד עוד כמה תארים, אם רק היה לי את הזמן ואת הרוגע. ללמוד זה נהדר. ולכן עשיתי עוד כמה תארים.
איזה עוד תארים עשית?
לא, כולם במשפטים כמובן, כי עולמי צר כעולם משפט, סתם. אבל עשיתי תואר שני במשפטים בארץ, ואז אמרתי, למה שלא נעשה עוד אחד בארצות הברית? למדתי גם בארצות הברית, היה מהמם.
איפה?
בוושינגטון DC. ב-AU.
AU. יום אחד, נמרוד.
יום אחד. ויש לי עוד שאלה על זה. בסוף היום את חברת כנסת, ויש מגוון אנשים שלמדו דברים שונים ומגיעים לתפקיד.
נכון.
האם לתפיסתך משפטים, זה העולם תוכן שהכי נכון לחבר כנסת היום, או שיש תארים אחרים ששווה לבוא איתם?
גם יש כאלה שלא למדו, והם חברים בחברי כנסת.
תראו, בעיניי, כאילו אני, כל החוויות שלי, הם מנוף מולדתי. אז אני כאילו לא מכירה חוויה אחרת. נראה לי שיותר קשה כשאין לך איזשהו רקע. אבל אם לא, אז יש יועצים מצוינים. לי היה יותר קל כשהגעתי לכנסת, למרות שעדיין הלם לכולם, כן? אבל היה יותר קל כי ידעתי איך נראה חוק, ידעתי מה התהליך שהוא עובר. כאילו יש משהו בסיסי כזה שכבר היה לי אותו. אבל כנסת זה גם מקום שיש בו עקומת למידה. אתה יכול לבוא טבולה רסה לגמרי, ווואלה, אתה לומד די מהר. כל תלוי כמה אתה רוצה.
זה פשוט היית שרת האנרגיה, ואני מניח שלא, לא יודע, לא חקרת על גז ו...
פחות.
על גז ודלק כל חייך, על אנרגיה ירוקה וכדומה, ופתאום את מודיעים לך, מניח שזה קצת יותר מורכב, ומודיעים לך שצרת האנרגיה ויאללה. בוא נשנה את כל הדבר הזה, אני מניח שיש לך צוות יועצים, איך זה באמת כל הדבר הזה עובד? איך אתה בכלל רוצה להתחיל לקדם חוק שאתה חושב שהוא נכון, בסוף אתה מקבל את ההחלטה.
וזה מדהים, כי משרד האנרגיה הוא משרד מאוד מקצועי. בניגוד למשרדים אחרים, שהאינטואיציה עובדת שעות נוספות, פה זה כאילו, אתה כן מבין בחשמל, לא מבין בחשמל. אז גם היה לי את היועץ המקצועי נטו, שיודע חשמל והוא היה הפרשן שלי. גם לקח לי כמה חודשים ללמוד, לא הסכמתי לדבר עם אף אחד, עד שאני לא לומד את האירוע, כי אני לא אדבר על מה שאני לא מבינה בו. פגשתי באמת אין ספור עמותות, חברות, לא הסכמתי לדבר עם עיתונאים, הדוברת שהייתה מתוסכלת. לא הסכמתי לדבר עם עיתונאים עד שאני לא מבינה מה מדובר, כי מה אני אגיד להם? יש קטע, אני לא יודעת לעשות fake it until you make it, לא עובד.
לרנית until you make it, את עושה, את עובדת ולומדת.
כן, לרנית. אני גם מאמינה שבלונג רן, כמה אתה יכול לעבוד על אנשים. זה היה מרתק. זה היה, קודם כל, זה תפקיד מאוד משמעותי.
זה מאוד אסטרטגי, נראה לי, אנרגיה בתוך.
מאוד אסטרטגי. זה היה חצי משרד חוץ. באמת, חתמתי על הסכמים, באמת משנה סדרי בראשית.
יכולה לתת דוגמה? סתם שנדע.
ההסכם עם האיחוד האירופאי, לייצוא גז ישראלי לאיחוד האירופאי. זה מטורף. ישראל הקטנה, לא משמעותית, נטולת משאבי הטבע כמעט, היא תציל את האיחוד האירופאי, שבאמת באו ובחו את נשמתם בגלל המלחמה עם רוסיה. חתמנו על הסכם עם הגדלת ייצוא גז למצרים, חתמנו על הסכם עם גרמניה לשיתופי פעולה באנרגיה ירוקה, דברים באמת משוגעים, וחתמנו על הסכם עם לבנון בתיווך אמריקאי.
יו, זה מטורף לגמרי.
שבאמת זו הייתה חוויה מדהימה, מדהימה מדהימה, תחשבו, מדינה עוינת.
צריכים לדבר איתה באמת?
זה היה דרך מתווך אמריקאי, וזה היה וואו.
יושבים כזה בחדר וכזה
כן, כן, לגמרי. כמו שאתה מדמיין. היה מדהים. וזאת הייתה זכות גדולה. אמיתית וגדולה.
עד כמה הכל זה בובות על חוט, או על כמה הכל באמת מנוהל מאחורי הקלעים? יש סינכרון, אין סינכרון, כמה זה?
תראו, בקואליציה אופוזיציה הרוב מנוהל. אצלנו במפלגה, לכל בן אדם יש קול, ויש המון המון ויכוחים פנימיים. את רובם אתם לא תראו, לא תשמעו עליהם. אתם יודעים, אני שומעת, הדיקטטורה, לפיד קובע. לא. ישיבות עשייה שלנו, ואתם יודעים, הגיעו אלינו לא מעט ממפלגות אחרות. מרב בן ארי הגיע, מפלגה אחרת, מרב כהן הגיע מפלגה אחרת, אלעזר שטרן הגיע מפלגה אחרת, וכולם, כולם, אמרו שהם לא דמיינו שככה מתנהלות ישיבות סיעה. אז אני אומרת, בסוף, תראו, יש דברים שהולכים בעמדה אחת, לא לפני הרבה מאוד ויכוחים, לא לפני הבעת עמדה אישית של כל אחד. אתם יודעים איך זה בדמוקרטיה, הרוב קובע.
כן, זה קשה ללכת עם משהו שאת נגיד לא מאמינה בו.
אז אני אגיד לך שלעולם, לעולם, 10 שנים לא הצבעתי על משהו שאני מתנגדת לו בכל נימי נפשי. היו דברים שאתם יודעים, לא נוח, אבל לא היה משהו שאמרתי תמות נפשי לפני שאני אצביע על הדבר הזה. כמו למשל, העלאת קצבאות לנכים. כשהייתי בקואליציה, וואלה, תקציבית, לא יכולנו להרשות את זה במספרים שדוברו. אבל אמרתי, אני לא מצביע.
אז אנחנו טיפה מזגזגים פה על ציר הזמן, כי זה המהות של הפרק, אבל אני חייב חוזר למעבר מעולם המשפטים לכנסת, כששם שיאיר דיבר איתך. איך קיבלת ההחלטה הזאת? כלומר, דיברתי עם חברי כנסת שכבר מכהנים על איך נראה היום שלהם, איך הכרת את זה, איך נראה תהליך של החלטה כזאת משמעותית של מעבר בין עולמות?
זה גם מצא שאומרים ללא, אני מוסיף לו כאילו את השאלה, כמה זה?
אז אני אגיד שכשהייתה לי השיחה הזאת, יאיר עוד לא הודיע שהוא יוצא לדרך פוליטית. זה היה, הוא היה כתב בידיעות אחרונות. היה לו טור דעה מאוד מפורסם. ואני הייתי מנהלת מערך הקליניקות. והייתי בטוחה, בטוחה, בטוחה שמה שיצא מהמפגש, שהוא יכתוב על מנהלת המערך המהממת, שאני צריך לגייס עוד כספים, שנביא עוד עורכי דין, כאילו לא היה לי בראש פוליטיקה. ואז, שנה אחרי, הוא הרים לי טלפון, אני הייתי על המזוודות. הייתי אמורה לטוס להרווארד לשנה, התקבלתי לקרן וקסנר.
וואו.
הייתי על סף חתונה, כל היה מתוכנן וערוז. ואז הוא אמר לי, את זוכרת שאמרת, את רוצה לשנות, עברו מלא אנשים.
וואו.
הנה, אני נותן לך הזדמנות. אני זוכרת שבאתי הביתה וספרתי את זה להורים שלי. והתגובה הראשונה של אבא שלי הייתה, אבל את לא רמאית.
בהקשר לשאלה על פוליטיקה ממקודם.
כן, כן. הוא אומר לי, את לא יודעת לשקר, למה את עושה את זה? הייתה לי התלבטות. ידעתי פחות או יותר מה עושה חבר כנסת. כקלינאית, כמי שעבדה בקליניקות, הייתי מגיעה לכנסת 3 פעמים בשבוע כמעט, כדי לעשות לובי לקליניקות.
מה זה אומר לעשות לובי רק, סליחה?
להשתתף בדיונים של הוועדות, לקדם זכויות של אנשים עם מוגבלויות. וידעתי מה זה אומר. וזכרתי שהייתי רודפת אחריהם, ומבקשת מהם לקדם הצעות חוק. ובאמת כאילו התלבטתי, גם שוחחתי עם בן הזוג שלי, ואמרתי לו, ירון, מה? אז הוא אומר לי, תראי, מכיוון שאני מכיר אותך, אני יודע שאם זה מה שאת רוצה, כדאי שתעשי אותו אם לא נסבול לכולנו.
אז גם לכם יש פומו, לא רק לדור שלנו יש פומו.
כן, כן. ועוד שיחה שהייתה לי עם חברה, וגם עם יאיר, אחר כך הוא אמר לי, תראי, את מכירה, אבא שלך מכיר, פוליטיקאים שהם שקרנים. אם את חושבת שאת לא כזאת, למה שלא תבואי ותוכיחי שאפשר גם אחרת? ובאמת התבשלתי עם זה, לא המון זמן, אני חייבת להודות. כי אמרתי, וקסנר יכול לחכות, וזו הזדמנות חד פעמית, והגעתי לפוליטיקה.
פה לשם 10 שנים?
פה לשם, כן. ונראה כי טוב.
זה אפשרי? יכול להיות עולם שבו יש 120 פוליטיקאים שמונעים רק מכנות ומערכים ובלי הרבה מאוד משחקים? זה יכול להיות מצב כזה?
אני רוצה לקוות שכן. אני אגיד שבוא, אני לא אתחסד. גם לי יש לפעמים מקומות שבהם, אתה יודע, משחקים פוליטיים. אבל בסוף תמיד אני רואה מטרת קצה. גם יש משחק פוליטי, המשחק הפוליטי הוא אמצעי מבחינתי. אז אני רוצה לקוות שבסוף יש עוד הרבה כאלה. וגם אמיתי, מה שרואים בטלוויזיה מהכנסת, זה את הקיצון, זה את הצהוב, זה את מה לא בסדר. יש הרבה שיתופי פעולה, יש הרבה עבודה לטובת האזרח. ואת זה לא רואים, כי זה לא מעניין.
דיברנו פה על הרבה צמתים, ובאמת, קודם כל, תודה על הכנות והפתיחות, וזה מדהים. האם גם היה צומת לאורך הדרך הפוליטית שבו אמרת לעצמך, אולי בחרתי לא נכון, אולי לא צריכה להיכנס לעולם הזה בכלל, או שזה לא, כן. עוד לא קרה?
די חלס.
אני לא יודעת אם אתם זוכרים, ב-2015, בליל התקציב, היה לי אירוע מאוד לא נעים עם אורן חזן. הוא דיבר אליי מאוד לא יפה, אני עניתי לו מאוד לא יפה, ויצאתי כזאת כאילו וחשית. ואז עצרתי לרגע יום למוחרד ואמרתי, מה אני עושה פה? זה לא המקום שלי, אולי אבא שלי צדק, אולי אני לא צריכה להיות פה, ובאמת שקלתי להתפטר. כי לא אהבתי את מה שראיתי. ואחרי באמת המון התלבטויות החלטתי שלא, כי אני לא אתן לזה לנצח, ורק לתקן, אבל זו באמת הייתה נקודת שבר מבחינתי. היה לי מאוד מאוד קשה.
ואיך התמודדת עם זה? לדבר עם אנשים זה מה שעוזר לך, או שזה יותר עם עצמך?
קיבלתי המון המון חיזוקים מהסביבה, מאנשים שמכירים אותי וגם כאלה שלא מכירים אותי, אבל באמת משהו בי נשבר באותו יום. גם, אתה יודע, להגיע לכנסת ישראל ולקבל לגלוגים על מצבי הבריאותי, וגם העובדה שעניתי לו כמו שעניתי לו, שהיא באמת לא מאפיינת אותי, כאילו קצת תוזיל את כל האירוע והיה מיותר. ובסוף...
את עדיין פה.
אני עדיין.
וכאן כדי להישאר.
מה באמת כאן כדי להישאר? מה תעשי כשתהיה גדולה? הרווארד? או שאנחנו ממשיכים בכנסת
הרצח? וואי, דבר איתי שאני אהיה גדולה. אני ממש לא יודעת. אני מאוד נהנית ממה שאני עושה, גם בימים שאני סובלת. אני באמת חושבת שזה מקום הכי מעניין שאפשר להיות בו, לטוב ולרע. אני אוהבת עבודה בפיקים. כשהייתי צעירה יותר, אז אמרו לי, את צריכה לעבוד בלונה פארק, את אוהבת רכבות הרים. כן, אני אוהבת רכבות הרים. פוליטיקה זה דבר שנמצא גם אם אני לא אהיה במערכת הפוליטית. לא יודעת, אני עדיין מרגישה מועילה. כנגיש לא מועילה, אני אתחיל לחשוב. אני לא יודעת לחשוב במקביל.
אז הרווארד עדיין על הפרק.
עד גיל 48 לדעתי. יש לי עוד 3 שנים.
ברגוע.
כן.
יש לנו חלק בפרק שקוראים לו הרחבה מקצועית, אבל לפני שנגיע לפרקטיקה עצמה של מה הפעולות ששווה לעשות וכולי, הייתי רוצה לשמוע למי זה מתאים העולם הזה, לאיזה מאזין או מאזינה שמאזינים, מתאים העולם הפוליטי, איזה תכונות הם צריכים, איך יודעים שיש לך את הכישורים הנדרשים?
קודם כל צריך מאוד לאהוב את זה. צריך להיות מכורים לחדשות, לקשרים בין אישיים, כי בסוף הכל אישי. צריך להיות מחובר לעשייה. באופן הכל אני אומרת, מי שזה לא בנפשו, אל תיכנסו לזה. זה באמת הרבה תשומות. הילדים שלי יכולים לספר לכם שאני כמעט לא רואה אותם. זה באמת כאילו, בקטע הזה זה נורא עצוב. אני רואה אותם, אני אמא שצופה שבוע. אז אם אתם לא ממש באירוע, אל תיכנסו.
מה זה אומר באירוע? זה שחשוב לך צדק? מה זה אומר להיות באירוע?
שחשוב לך עשייה ציבורית, שאתה מוכן לקבל ביקורת, גם אם היא מאוד מאוד לא נעימה, שאתה יודע ש... באמת, אתה יודע שאתה לא... אתה לא הכי טוב, אבל אתה עושה כמיטב יכולתך. בעיניי, זה האירוע, אתה מנסה הכי טוב, אתה נכון לשעות עבודה מאוד מאתגרות, הצבעות עד 6 בבוקר, נגיד. אתה נכון לפגוש קהל גדול, בעיקר שזה מעניין אותך. אם זה לא מעניין אותך, תוותר. תעשה משהו אחר. באופן עקרוני, תעשו מה שיש לכם תשוקה אליו. אין לכם תשוקה לדבר, תעברו לדבר הבא.
איך מוצאים תשוקה?
וואו, טוב, זה פנימי. אתה צריך... אתם תעשו בדיקה ותראו משהו שיש לכם תשוקה אליו, כשאתם מדברים עליו, העיניים שלכם מנצנצות. כאילו, יש לכם פלואו ממש רציני בדיבור. אתם בעניין. רואים את זה על אנשים.
אהבתי שאמר תבדקו, כי זה בערך הדבר הכי קשה לעשות.
נכון, אבל תבדקו את עצמכם. בסוף, אף אחד לא יודע יותר טוב מכם מה אתם רוצים. שמעתי על כל האירוע הזה שהולכים לקואוצ'ינג, ובוא נראה למה אתה מתאים. זה בסדר גמור. אבל בסוף אין קואוצ'ר ביקום שיכול להגיד לכם ממה אתם הכי נהנים. גם אם אתם לא תהנו כל יום בעבודה, כי אין עבודה שנהנים בה כל יום, תבדקו מה באמת עושה לכם את זה. מה מלהיב אתכם. מה גורם לכם לאושר שאתם מתעסקים בו. זה שם.
ומי שמקשיב או מקשיבה לזה ואומר, יש לי את ה... אני רוצה את זה, הבנתי, שמעתי, אני רוצה את זה.
תעשה את זה.
ואז איך מתחילים? האם לבוא ולהיות... יועץ, האם לבוא ואיזה תפקידים אפשר להתחיל?
אתה יכול להיות פעיל במפלגה, אתה יכול להיות יועץ, אתה יכול להיות עוזר שר, אתה יכול להיות כל דבר. באמת, מתחילים מכלום. אבל צריך להתחיל. אני, כשאני מדברת עם תיכוניסטים, אני אומרת להם, תהיו יושבי ראש ועד. כאילו, תעשו משהו, מועץ תלמידים. תתחילו מאיזשהו תפקיד. אבל תעשו. וזה בטוח יקדם.
עד כמה את מוטרדת מהמצב בארץ שקורה עכשיו, ועד כמה זה משפיע עלייך גם ביום יום, גם כבן אדם, לא רק כחברת כנסת?
קודם כל, לפני שאני חברת כנסת, אני בן אדם. ואני מאוד מאוד מאוד, ועוד הרבה פעמים מאוד מוטרדת. אנחנו רואים תהליכים מאוד לא פשוטים, שעוברים על החברה הישראלית. הביטוי המובהק ביותר שלהם, היא ברפורמה המשפטית שהוצאה. אני ישבתי 3 חודשים בוועדת חוקה, ואני תמיד אומרת, לא בצחוק, שאלה היו הימים הכי קשים שלי בכנסת, הכי קשים, אבל הרפורמה המשפטית היא רק הביטוי המובהק ביותר. יש עוד הרבה דברים שקורים, שוואלה, לא הייתי מדמיינת שאני אחיה לראות אותם. אתה יודע, חייתי באופוזיציה רוב שנותיי בפוליטיקה. רוב השנים הייתי באופוזיציה, לא הייתי בקואליציה. ועדיין, 2015-2019 הייתי באופוזיציה 4 שנים. ברצף. והייתה ממשלת ימין. וואלה, היה לי על מה לדבר איתם. עכשיו, אני אומרת לך, אין לי על מה לדבר איתם. אין לי ממשק, אין לי יכולת לבוא ולומר, אני אשתף איתם פעולה. אין לי. זה מעציב אותי, לא בשבילי, בעיקר בשביל הדור של הילדים שלי. כאילו, מה יקרה איתם אם זה לא יעצר? איפה... מי יקום ויגיד, רגע, זה לא עובד ככה. לאן הולכים התקציבים? אני היום לא מסוגלת לקנות דירה. אז הילדים שלי? איפה הם ואיפה דירה? מה יהיה על ההשכלה הגבוהה? כל החוקים האלה, מה, זה בגלל שאני לא אוהבת את מדינת ישראל? זה בגלל שאני מאוד אוהבת את מדינת ישראל. אני נגד חוקים שלא מביאים כספים מעמותות. אני נגד חוקים שלא מתירים להניף דגל של אש"ף. אנחנו לא, היא לא מדינה עוינת. קודם כל היא לא מדינה, אבל היא בטח לא עוינת, כי יש לנו הסכמים איתם. אגב, שנתניהו חתם עליהם. תקשיבו, זה הרצני למדינת ישראל. תוכנית ההכרעה שמדברים עליה היא הרס הציונות. אז אני מאוד מוטרדת, לשאלתך.
ומאיפה אפשר לשאוב אופטימיות?
כן, אני גם מתחבר ממש לשאלה. כאילו, אנחנו בחורים צעירים, משרתים במילואים, עובדים קשה, משלמים המון מיסים, וכזה, יש עכשיו אמרה בקרב הצעירים, אני מניח שגם הגיע למעלה, שמחפשים את הדרכון הזר או דברים כאלה, שזה...
אין משהו שמעציב אותי.
לי אין דרכון זר, מה אני עושה?
אז א', מאוד מעציב אותי אמירות על הדרכון הזר באמת ממוטטות אותי, כי לא חשבתי שזה יקרה. מאיפה האופטימיות? דווקא מהדור שלכם, מה שקרה כאן במהפכה המשפטית, הוא מצד אחד באמת שבר בציונות, מהצד השני זה התעוררות באמת פנומנלית של המחנה הליברלי, שאומר, וואלה, לא ניתן לכם לדפוק אותנו. אני מאוד שמחה על השיר, נפלתם על הדור הלא נכון. כי בעיניי, באמת הם נפלו על הדור הלא נכון. יכול להיות שבדור שלי, שהוא כאילו, אתם יודעים, עוד ממלכתיים ומתנחמדים, הם היו הולכים יותר רחוק. אבל ההתרוממות הזאת של צעירים וצעירות שקמו ואמרו עד כאן, היא נותנת לי את מקור התקווה. ואגב, היא נתנה לי את הרוח הגבית בוועדת חוקה. כי אם לא זה, מזמן זה היה עובר. ואני מגיעה כל שבוע להפגנה כדי להתחזק לשבוע שאחרי.
זה קשה. זה קשה.
כל שבוע.
ושאלה נוספת. נכון ליום ההקלטה, היום פורסמה כתבה שמדברת על השוויון המגדרי בארץ, עם נתונים, כמו שאמרת, על הפנים. צריך לשאול אותך, עד כמה זה בעיסוק, עד כמה מתעסקים בזה, עד כמה גם זה משהו שאת עוסקת
זה
בו.
זה בהחלט בעיסוק. אגב, רואים את זה בכנסת והממשלה. אנחנו היינו הממשלה היותר, ממשלת השינוי, 9 שרות. איפה אנחנו ואיפה הם? אין חברות כנסת מהקואליציה, פשוט אין. זה, אתה יודע, בסוף אומרים, הכנסת היא בבואה של החברה הישראלית. אם ככה זה נראה בכנסת, מה יגידו בזובי הקיר? לאן זה הולך? עכשיו, כאילו, יש מפלגות שלמות שנשים זה לא באג'נדה שלהם בכלל. שאין נשים. ואלה שלא, אתה יודע. גם מפלגת השלטון, המפלגה הלאומית הליברלית, איפה אתם? איפה הליברליות? הלכה.
אבל אם יש עכשיו מאזינה ששומעת על זה, ואולי אפילו לא רוצה את חברת כנסת, רוצה אבל להצליח, והכתבה הזאת הוציאה לרוח במפרסים, יש לך איזה מסר אליה?
כן. אל תשימי על אף אחד, תלכי בעקבות החלומות שלך, נראה מי יעצור אותך.
כמו שאת באת אז עם התעודה למורה?
כן, בדיוק כך.
כל העז בבין.
תקשיבו, זה... אין לנו זמן ל-niceties. אנחנו במלחמה. ובמלחמה מתנהגים כמו במלחמה. יגידו מה שיגידו, יעשו מה שיעשו. יש לך משימה, תסתערי עליה.
קרין, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה, היה מרתק ומרשים, ובסוף אני יוצא מפה אופטימי.
יאללה, תכינו. לא, באמת, צריך להישאר אופטימיים.
זה הכי חשוב. אז עד כאן הפרק שלנו להיום. מזכירים שבדסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אז אם נהנתם, נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, תשתפו עם עוד חברים. ניפגש בפרק הבא.